היום בלי נדר נעסוק בדברי הגמרא בגודל המעלה של קבלת שבת. הגמרא במסכת שבת בדף קי"ט, שם העריכה הגמרא במעלת שבת קודש וגם במעלת הקבלת שבת, כמה היא חשובה. הביאה הגמרא שני אמוראים גדולים, האחד רבי חנינא והשני רבי ענאי. צריך לדעת שהגמרא מביאה רבי חנינא סתם, הוא רבי חנינא בר חמא, תלמידו של רבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא, והוא נכד רבי חנינא בן דוסה. אז כל מקום שכתוב בגמרא רבי חנינא סתם, לא כתוב איזה, זה בדרך כלל רבי חנינא בר חמא, שהוא תלמידו של רבנו הקדוש, נכד לרבי חנינא בן דוסה, זכותו תגן עלינו. רבי חנינא, הגמרא אומרת, מעטף וכאה הפניה דמעלה שבתה. היה מתעטף, כמו דרכם, היו מתעטפים בסדינים לבנים, ועליהם תליתות מצויצות. זאת אומרת, היו יוצאים לקבל שבת בעטיפת תלית. עטיפה, פירושו עטיפת הראש עם הגוף ביחד. המכין את עצמו, זה סימן, רש"י אומר, ליראת השם. מרוב פחד השם בהדר גאונו שהולך לקבל את פני השכינה הקדושה, היה מתעטף בערב שבת והיה אומר, בואו ונצא לקראת שבת המלכה. אחריו רבי ענאי, רבי ענאי היה עבדין, מפורסם, היה חסיד גדול. רבי ענאי היה לביש מנה, אומרת הגמרא, לובש את הבגדים שלו המיוחדים במעלה שבתה, ואמר בואי קלה, בואי קלה, פעמיים בואי קלה היום. שולחן ערוך הביא את ההלכה הזאת והזכיר גם את שני האמוראים הללו, ואמר מרן לשולחן ערוך שאדם צריך ללבוש בגדיו הנעים, זאת אומרת הבגדים הכי יפים שיש לו בבית, היקרים, החשובים, וישמח בריאת שבת כיוצא לפני המלך וכיוצא לקראת חתן וכלה. כמו שאם יש מלך מגיע, איך יוצאים כולם לקראתו לקבל אותו, אף אחד לא נשאר בבית, זה לא כבוד המלך שהמלך בא ואני לא יוצא לקבל פניו, כך גם שבת. האמת היא שבימינו לא נהגו לצאת מטעם של תורך ציבור, אבל בזמנם היו נוהגים לצאת אפילו לשדה, שכן כקבלת שבת זה לא סתם קבלת שבת, אני יושב בתוך הבית ואומר לשבת היכנסי, אין זה נאה ואין זה יאה, זה לא כבוד לדרך ארץ, אלא האמת צריך האדם לצאת החוצה, כמו שרבנו הרי היה נוהג שהיה יוצא לשדה, לא רק לחצר, חצר בית הכנסת, אלא היה יוצא לשדה, הכוונה המגרש שנמצא בקצה העיר, ולמה כי בית הכנסת שלו היה סמוך ליציאה מהעיר צפת. כתוב שהיה נוהג כבר בצהריים ללכת עם התלמידים, כבר מדברים רבנו הרי, זה היה מנהגו כל ערב שבת, כך מביא בספר עמק המלך, זה היה תלמידו, רב נפתלי הרץ, זה היה חיבר ספר עמק המלך, והיה תלמידו של הרב רבנו הרי, כותב שהיה נוהג רבנו הרי כבר מהצהריים, ללבוש בגדי שבת, אחרי התבילה, הולך עם התלמידים ויושבים שש שעות לומדים תורה בשדה, שם בצפת, מחוץ לעיר, מקום מנותק שאין אנשים, אף אחד לא יפריע להם, לא יוצאים ולא באים. אז אין מי שיטריד אותם, יושבים עוסקים בתורה, פלים שם מנחה, עושים קבלת שבת בשדה, אחרי שגומרים קבלת שבת חוזרים לבית הכנסת להתפלל שם תפילת ערבית. זה היה מנהגו של רבנו הרי כל שבת ושבת, כל ערב שבת זה היה מנהגו. אז אם כן, היציאה לשדה היא חשובה מאוד, כמו שאמרנו, גם יש בזה סוד למה צריך לצאת לשדה. אני מדבר כעת כי הפשט שזה לא כבוד שיקבל את המלך בתוך בית הכנסת. אז האמת שהאחרונים דנו בזה, אשל מציבור ואלי הרבה ועוד, למה אנחנו לא יוצאים? אז אמרו שהיו נוהגים, יש כאלה שהיו נוהגים לצאת לחצר, אבל מפני שיראו שיש קהל גדול בבית הכנסת בליל שבת, כולם מתפללים פחות או יותר באותה שעה, לא כמו בבוקר שיש מניינים מניינים מזמנים שונים, אז פחות אנשים יש, פחות לחץ, בליל שבת יש יותר לחץ, ואם נוציא את האנשים החוצה ונכניס אותם, יגרם להם מזה תרדה ותורח ציבור, חששו חכמים הרבה, לכן שרים את הכנסת לפחות לפחות פונים לצד מערב, שזה שם השכינה במערב, פונים לצד המערב כדי לקבל את פני השבת. אבל האמת היא שמעיקר הדין, כמו שאנחנו רואים בגמרא, שהיה אומר זו רבי חנינה, בואו ונצא לקראת שבת. זאת אומרת, יוצאים החוצה. וגם רבי ענאי היה מתעטף ואומר בואי קלה, בואי קלה. כמו שכתוב בשולחן ערוך, יוצא לקראת המלך, יוצא לקראת חתן וקלה. והאמת זה היה המנהג הקדום. מספרים שפה בשכונת הבוכרים היו נוהגים כל ערב שבת, היו רואים את כולם חצי שעה לפני שקיעה, כולם היו הולכים עד תל ארזה. תל ארזה זו היה שממה, שם היה שדה, קצה העיר. שם היו גרים הערבים, הרשעים, היו באים כל פעם לעשות טרור, פעולות טרור, והיו עומדים שם עמדות להגן. סוף רחוב דוד. שם היה קצה העיר, היו יוצאים כולם לרחוב דוד, ואחרי השקיעה היו רואים כל בתי הכנסת חוזרים כל הקהילות יחד, קוראים שיר השירים בדרך. אבל היום בימינו שיש תורח ציבור, קשה לעשות את הדבר הזה. אחרת, בוודאי שזה, וזה דבר גדול. קבלת שבת עצמה היא עצומה מאוד. בספרים מובא גודל מעלתה נפלא הפלא ופלא. מעמד של קבלת שבת, לא לחינם מרן כתב כמו שיוצא לקראת מלך ולקראת חתן וכלה. מעלתה כמו מעלת החופה. בחופה ידוע שצריך לשים פרוכת מעל ראש החתן והכלה, או תלית, אנחנו שמים תלית, וברכים אותם בשבע ברכות. למה שבע ברכות? הזוהר אומר שיורדים שבע חופות מהשמיים על ראש החתן והכלה. בליל שבת שאדם עושה קבלת שבת, יש שבע חופות בשמיים נפרסות על ראשו, והוא שיכוון כמו שצריך. זאת אומרת, יבוא, לא יבוא ויקרא קבלת שבת כמצוות אנשים מלומדה וליבו בר עמו, אלא בהכנה, בהמה, ביראה, ברטט, בזיע, יודע מה המעלה של המעשה הזה שהוא עושה, והוא קורא את זה כמו שצריך. אז באמת יורדים שבע חופות עליו. אמרו רבותינו שידוע שבחופה יש שבעה דברים. בחופה, חופה צריך שיהיה חתן, אי אפשר לעשות חופה בלי חתן, צריך שיהיה כלה ויהיו ההורים של החתן, הורים של הכלה, זה שלוש, ארבע שושבינים. שושבינים זה אלה שמלווים את החתן ואלה שמלווים את הכלה, נקראים שושבינים, שכל מה שהם צריכים עושים להם. כחופה עושים עיר, צריך איזה עיר מסוימת, איפה עושים את החופה, באיזה עיר. אחר כך חופה עצמה, שזה קהילה ש חופים עליהם. למה שמה חופה? שהיא חופה מלמעלה. וצריך סעודה, אין חופה בלי סעודה. כל השבעה האלה יש לנו בקבלת שבת. החתן זה עם ישראל, כל אחד אחד מישראל שאומר קבלת שבת הוא דוגמת החתן. אחרי זה השבת היא נקראת הכלה, כמו שאנחנו אומרים לקראת שבת, אחד אותי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. הוא מה אומר? לקראת שבת, איך הוא בנלכה? זאת אומרת, החתן צריך לצאת לקראת הכלה. לא יפה שהכלה תבוא היא מעצמה לחופה, אלא יפה שהחתן יצא לקראתה לקבל את פניה. ואז כשהחתן הולך לקראתה וקורא אותה ומזמין אותה לבוא, אז עכשיו הכלה יכולה נאותה להגיע אל החופה. גם כאן שבת קודש, לא יפה היא הכלה ואנחנו החתן. לא יפה שהשבת תבוא ותיכנס והאדם תרוד ממלכתו, הוא אפילו יושב וקורא תהילים, אלא צריך שהאדם יעשה איזה פעולה. זה שאנחנו לפחות המינימום פונים לצד מערב, יוצא לקראת הכלה, מכין את עצמו לקראת הכלה וקורא לו ומזמין אותה להגיע. אז הרי יוצא החתן לקראת הכלה, אז בזה מקיים את ההלכה כמו שצריך. ההורים, מי זה ההורים? הקדוש ברוך הוא, הוא האבא שלנו, גם הוא מגיע לחופה. אחרי זה שאלו מי זה השושבין? השושבין זה משה רבנו, משה רבנו עליו השלום, הוא מגיע שעת החופה. והעיר היא ירושלים, כך מזכירים מקדש מלך עיר מלוכה, קום יצאי מתוך ההפיכה. גם אם אדם לא בירושלים, קורא את המאמר הזה, נמצא בקצה העולם. למה? הנשמה יתרה, מי זאת השבת? נשמה יתרה שמגיעה לכל אחד ואחד. מאיפה היא באה? באה דרך שערי ירושלים. ירושלים היא יורדת ומגיעה. והחופה, מי זאת החופה? בית המקדש עצמו. את המקדש, פרטי שהוא חרב, אבל זה המקדש של מעלה. והסעודה זה התורה. התורה נקראת סעודה, היא המזון של הנשמה. מה נהנית הנשמה? איזה סעודה היא אוכלת? תורה, שנאמר לכו לחמו ולחמי ושתו ביד מסכתי. כל השירה הדברים הללו שמנינו, סידר אותם רבי שלמה הלוי אלקבץ בתוך הפיוט הזה של לך דודי. את ישראל הוא מזכיר, מזכיר אותנו, כל עם ישראל. כל הפיוט הזה מיוסד על עם ישראל. השבת, הפיוט הזה כולו על השבת. פני שבת נקבנה, נחד וזה לקראת קרה, פני שבת נקבנה. אנחנו מזכיר את הקדוש ברוך הוא. מזכיר בפיוט את משה רבנו. מזכיר בפיוט את ירושלים. מזכיר בפיוט בית המקדש, מקדש מלך, עיר מלוכה. הוא מזכיר את העיר. מזכיר את בית המקדש, מזכיר את התורה. הרי כל השבעה דברים הללו נזכרו בתוך הפיוט הזה. האמת, הפיוט הזה חיבר אותו שני 500 שנה סך הכל, הוא רבי שלמה אלקבץ. זה פלא פלאים שהפיוט שלו התקבל בכל תפוצות ישראל. הגאון חידה כותב שבדרך כלל פיוטים יש לכל עדה פיוטים משלה. תקח סידור של תימנים, יש להם פיוטים שלהם. תקח סידור של ספרדים, פיוטים אחרים. תקח סידור אשכנז, פיוטים שונים לגמרי. ופפי שהפיוטים התחברו לפני 1,000 שנים ויותר, יש פיוטים מהקליר, יש פיוטים מרבי שלמה אבן גבירון, יש פיוטים יותר קדומים שכותבים שהם רבנו ארי כותב, כתב אותם רבי נעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי. לא כל העדות אומרים אותם. עדה שאומרת פיוט זה לא אומרת פיוט זה, אבל קבלת שבת והפלא הגדול שזה בדורות האחרונים, תחבר סך הכל לפני 500 שנה, כתב אותו רבי שלמה אלקבץ, וכל העולם כולו עושים קבלת שבת, אומרים את הפיוט הזה בארוחה, בקצרה, בקיצור, בדילוגים, אבל קוראים את זה. ובואי בשלום, עטרת בעלה, לפחות זה המילים האחרונות. אין יהודי שלא אומר את זה לפני קבלת שבת. זה מראה שכתב אותו ברוח הקודש. ורבי שלמה אלקבץ היה מקובל גדול. הוא נחשב רבו של מרן השולחן ערוך בקבלה. כתב כמה ספרים. מנות הלוי, ברית הלוי, הוא היה לוי. הוא רבו של רבי משה קורדבירו. ומשה קורדבירו נחשב גדול חכמי הקבלה, רבו של רבנו הארי בקבלה. מי לימד תורה את הרמ"ק? הוא רבי משה קורדבירו, זה רבי שלמה אלקבץ. הרמ"ק כותב בהקדמה לספרו שרבי שלמה אלקבץ הגיע מגולי ספרד, בזמנו הגיע מגולי ספרד, שגלו לפני 500 וכמה שנים, שנת רנב לאלף השישי, יש 507 שנים בדיוק לגירוש ספרד. הגיע רבי שלמה אלקבץ לצפת וישב שם, ושם ראה את רבי משה קורדבירו. לקח אותו אליו תחת כנפיו, הוא היה בחור צעיר בן 17. קרב אותו אליו, נתן לו את אחותו לאישה, אחותו של רבי שלמה אלקבץ ניסית לרבי משה קורדבירו, ואחר כך לימד אותו, התחיל ללמד אותו תורת הקבלה. רבי משה קורדבירו נעשה גדול בחוכמת הקבלה. נפטר בן 48 שנה, צעיר יחסית, והוא רבי שלמה אלקבץ היה רבו. מרן רבי יוסף קארו היה תלמידו של רבי שלמה אלקבץ בקבלה. יש שאלה בספר ברית הלוי, שם מרן מפלפל איתו בעניין שני המאורות הגדולים, נושא בקבלה. כאן ראינו שמרן גם התעסק בקבלה, תעסקו ביניהם, מפלפלים ביניהם בכמה עניינים. והוא היה רבי שלמה אלקבץ קדוש מאוד, היה ראש חכמי הקבלה בצפת. הפטירתו הרמ"ק נעשה ראש המקובלים. נפטר הרמ"ק, הגיע רבנו הארי בדיוק בשנה האחרונה לצפת, ואז הקבלה שגשגה יותר ויותר. אבל הראשון שהניח יסודות הקבלה בצפת זהו רבי שלמה אלקבץ הלוי. הוא היה עני מרות, סופר עליו כשהוא התארס, מצא איזה כלה. הגיע הפורים, הצריך לתת מתנות. המנהג הוא שולחים משלוח מנות, החתן שולח משלוח מנות למשפחת הכלה, ועם המשלוח מנות שולח סבלונות, כמו שכתוב בגמרא. מה זה סבלונות? תכשיטים לפי כוחו, צמידים, עגלים, שהיום יש שעונים, כל מיני דברים, כל זהב. מסכן הזה לא היה לו כלום. ושלמה אלקבץ עני מרוד. חשב עונת פורים, אני צריך לתת מתנה לכלה. חשב אמר, כסף, זהב, אין לי. עלה בדעתו לחבר פירוש על מגילת אסתר. לקח קלף וכתב פירוש, כל מיני כאלה כותבים מגילת אסתר. הוא אמר, במקום שאני אכתוב מגילת אסתר, אני אכתוב פירוש. כתב פירוש על מגילת אסתר וקרא לו מנות הלוי. אני לוי ואני, זה המשלוח מנות שלי. לקח איזה מגע, שם שם איזה עוגות, איזה חלקום, איזה מרמלדות, איזה סוכריות, ושם עליו את הספר. והביא אותו, אמר להם, אני, וזו מתנת העני, סלחו לי. כותב הרמ"ק, וססו ושמחו הכלה ומשפחתה על החיבור יותר מתכשיטים של זהב ששווים 1,000 אלפים, כי הם היו אנשים שיודעים להעריך תורה. אז לא אמרו, יא, זה מה שהוא הביא לכלה, איפה הוא הביא לכלה, מה הביא לכלה? ראו ששלח לה ספר, שמחו על זה שמחה גדולה. זה הספר היום ידוע, ספר בנות הלוי, הוא טפס כמה וכמה פעמים, זה כך היה המעשה שלו, הוא חיבר אותו בתור מתנה לארוסה שלו בפורים. אחר כך התחתן, וזכה, היה גדול בתורה, יצא שמו בכל העולם. מי זכה שבקבלת שבת מזכירים פיוט שלו, וכולם מזכירים אותו, ושמו רמוז בראשי תיבות, והכל יש שם סודות עצומים בכל הפיוט הזה, כמו שאמרנו. שבעה דברים נזכרו שם, ישראל, שבת, קודשה בריחו, משה רבנו, ירושלים, בית המקדש והתורה. כותב הגאון החידה, ייזהר מאוד האדם בשעת קבלת שבת, לומר אותו בכל רם. את כל הסדר של קבלת שבת, שאנחנו מתחילים אותו למעשה, ממזמור לדוד עבור השם בני אלים. גם זה יהיה סיבה למה אומרים אותו, כולל הפיוט, לכת יודי לקראת קלה, עם מזמור שיר ליום השבת. רבנו הרי רוצה שהכל יהיה מקשה אחת. יש שיטות שונות, מנהגים שונים. אדם לא ישנה מנהג בית הכנסת שלו, לא יעשה אחרת. אבל שיטת רבנו הרי הייתה, והיא שזה הסדר, יאמר מזמור לדוד, כמובן, במה מדליקים לפי מרן השולחן ערוך, יש לומר אותו לפני קבלת שבת, לא כמו שהרבה עושים טועים, עושים במה מדליקים אחרי קבלת שבת. יש לנו גם בעיה עם הקדישים. כשאומרים במה מדליקים בסוף, ואחר כך אומרים קדיש על ישראל, ומיד החזן עולה ואומר קדיש על ערבית. אי אפשר לומר שני קדישים זה אחרי זה, זה אסור. עיקר הדין, מרן השולחן ערוך כותב, במה מדליקים אומרים לפני קבלת שבת, למה? כי יש שם שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו, ערב שבת עם חשיכה, הסרתם, ערבתם, הדליקו את הנר. ואם כבר נכנסה שבת, מה יוצא מזה שאתה אומר, הסרתם, ערבתם, הדליקו את הנר? ויש שם כל ההלכות של השמנים, כדי שאדם ידע אם הוא טעה ושם שמן שפסול, או איזה פתילה שהיא אינה ראויה. הרי כל ההלכות של הדלקת נרות נמצא זה. זה פרק ב' במסכת שבת. מעיקר הדין יש לו אמרו לפני כן. רק מה, יש הרבה בתי כנסת שלא מספיקים, עוד מעט מגיע השקיעה ורוצים למהר ולהגיד קבלת שבת בזמן, לפני שתיכנס השבת, כי אמרנו, צריך לקבל אותה, את הקלה מקבלים לפני שהיא מגיעה, לא אחרי שהיא מגיעה, זה ביזיון. אז לכן, אין זמן, אז אומרים, מתברים עדיקים, דוחים אותו לאחרי זה. אבל מי שרוצה להתפלל כהוגן, כדת וכהלכה, פלל מנחה מוקדם, ויגיד במה מדליקים לפני כן, ואחר כך יאמר את קבלת שבת, כדת וכהלכה. אז לפי רבנו ארי יש לומר את שלושה הקטעים הללו אחד אחרי השני ברצף, שהם מזמור לדוד עבור השם בני אלים, מיד אחרי זה את במה מדליקים. יש מוסיפים גם לומר אנה בכוח בזה, יש קהילות ועדות שאומרים את זה, וזה צמוד למזמור לדוד. ואחרי זה, כמו שאמרנו, את לכת יודי לקראת קלה, בסיום, מיד אחרי שאומר בואי קלה שבת מלכתה פעם שלישית, מיד אומרים מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לשם. כל זה שיטת רבנו ארי שפניו יהיו לצד מערב. והוא אומר פירוש, ואחרי שאמרת השם לאורך ימים, תהפוך פניך לצד המזרח, חזרה למקום התפילה איפה שאתה מתפלל. אז כל זה צריך להיות מסודר. רק מה לא עשו מחלוקת, לא ישנו. אם זה מנהג בית הכנסת, וזה קשה לאנשים מסוימים לשנות, בגלל זה לא שווה לעשות מחלוקת. העיקר שיעשה את קבלת שבת בשמחה. כותב רבנו הידה, יאמר אותו בקול רם, ויכוון באותו שעה, שאם הרים קולו באיזה דבר איסור, שיכפר לו. כי אותה שעה יש כפרה גדולה. וגם יאמר את זה בשמחה, בשמחות נפש גדולה, לאהבת אלוהות השם יתברך עליו. עוד הוסיפו הספרים, טוב שהאדם יגיד קבלת שבת מוקדם קצת, כמו שאמרנו. לא יחכה לרגע האחרון לשקיעת החמה לומר אותה, אלא יאמר את זה מוקדם. ואם אצלו בית הכנסת, הוא יכול להתפלל. יש כאלה מתפלים מנחה גדולה ביום שישי, זה חשוב מאוד. למה? בדרך כלל, היצר הרע מתי מגיע? לפני כניסת שבת. הרי הוא התחיל, בפעם הראשונה שהוא התחיל, עם הסבא שלנו הגדול, הוא האדם הראשון, זה היה בדיוק ביום שישי, לפני כניסת שבת. הוא בערב אז. והחיתי אותו והכשיל אותו. החיתי את חווה, הכיל אותה מעץ הדעת, ואחר כך היא הלכה ופיצתה את אדם. וזה ידוע, סגולה בדוקה. מתי שולט השטן הבן דבר? בערב שבת בשמשה. כמו שהגמרא אומרת, אצל רבי מאיר. היה לו בשכונה שני שכנים, בעיר, לא בשכונה שלו, היו בעיר שלו, שהיו כל ערב שבת רבים. מה עשה רבי מאיר? צריך לעשות איזה קץ. הלך לשכר דירה, איזה דירה, חדר אחד, אולי איזה בקטה, ליד הדירה שלהם. וישר שם, אז הם התביישו, עוד פעם ערב שבת הגיעה, הם רגילים, זה מנהג המקום לריב בערב שבת. רואים את רבי מאיר, מתביישים. השבוע אחד לא רבו, שבוע שני לא רבו, שבוע שלישי לא רבו. בשבוע השלישי שמע רבי מאיר את השטן אומר, וואי דאפקד רבי מאיר להוא גברה מביתה. אוי לא לשטן, שרבי מאיר גירש אותו מהבית שלו. איפה הבית שלו היה של השטן? הם היו מחפשים אותו בשמיים, שולחים לו טלגרמה, פקס, או איזו הודעה דחופה, שולחים לו לכתובת של האנשים האלה. איפה האנשים האלה גרים? שם השטן היה גר, זה היה דירתו, שם הייתה. זאת אומרת, כל כך קשה המחלוקת. ולכן הספרים הזהירו מאוד שיזהר, אליה רבה כותב, רבי חיים פלאצ'י, והביא אותו בן ישחי, שיזהר מאוד האדם מקטטה ביום שישי. התחיל גם בוקר יזהר. ולכן רבי חיים פלאצ'י כותב, זה הסיבה שרבנו הרשש תיקן לעשות התרת כללות כל יום שישי. יש מקדימים, אנחנו מקדימים את זה ליום חמישי, כי לא תמיד האנשים מצויים. אבל זה התרת כללות כל יום שישי, כיוון שאז השטן מתחיל, ויש לפעמים אדם מכעס, מוציא איזה כללה, מוציא איזה דבר, אחר כך מפסיד את כל השבת. ואם מפסיד את השבת, מפסיד את כל השבוע. אז השטן יודע בקלות, איך הוא רוצה לצות את האדם לשבוע שלם, יהיה לו בכיס. מחתי אותו, מכשיל אותו באיזה כעס, באיזה מחלוקת, באיזה הקפדה, בערב שבת, ואז גמרנו, שלט עליו. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר. זה הסיבה שאמרו, יאמר את קבלת שבת בשמחה עצומה. אז כדאי להתפלל מנחה, מי שיכול, לעבור ברגע האחרון. בא להתפלל מנחה, מתי יוצא? בדיוק משקיעה. אז הוא לפעמים מסדר את כל העניינים שלו. היצר הרע יש לו כל מיני שיטות איך לעשות. ברגע האחרון יהיה איזה תקלה. כל התקלות בבית ידוע, אם יש איזה קצר או יש איזה בעיה קטנה, הכל קורה בכניסת שבת. זה דבר ידוע. או הברז פתאום לא עובד, או יש שיטפון בבית, הכל קורה באותו רגע. אדם צריך להיות חכם, למנוע מראש את כל התקלות הללו, וגם להתפלל מנחה בזמן, בערב שבת, ואם הוא רואה שזה לא הולך לו, אז להתפלל מנחה בצהריים. זה הכי טוב. יש הרבה בתי כנסת ששם יש מנחה גדולה. ואז הוא יהיה יותר רגוע, יבוא מוקדם לבית הכנסת, ויגיד קבלת שבת מוקדם, קבלת שבת לא חייב שיהיה בבניין. אם אצלו בית הכנסת אומרים את זה מאוחר, הוא יכול להגיד את זה לפני כן, מה יש? מתי זמן קבלת שבת? אומר, הזמן הטוב ביותר רבע שעה לפני השקיעה, וכתבו הספרים. למה? מאיפה זה יצא? יש סגולה בזה. ידוע שכל שעה מחולקת ל-1080 חלקים. הרמב״ם כך סידר בהלכות קידוש החודש. הרמב״ם בסדר קידוש החודש, שאיך מחשבים את המולד, ואנחנו חושבים גם לפי זה ברכת הלבנה, מתי לברך ברכת הלבנה, שבוע מהמולד אנחנו מברכים, לפי המולד, והמולד זה תמיד, יש לנו את המולד הראשון שהוא היה פתשצג, וההבדל בין מולד למולד היה פתשצג. אז אתה רוצה לדעת מתי המולד החודש, תסתכל מתי היה מולד חודש העבר, תוסיף עליו היה יום אחד. זאת אומרת, זה היה המולד בשבוע שעבר יום ראשון, השבוע היה יום שני, זה א', אחר כך י' ב', עוד 12 שעות. נגיד, אם היה ביום ראשון בשעה 6, תוסיף עליו עוד 12 שעות, 6 בבוקר, נהיה 6 בערב. תשצג זה תשצג חלקים. מה זה תשצג חלקים? בשעה יש 1,000 תטרף חלקים, 1,080 חלקים. זאת אומרת, חצי שעה כמה זה יוצא, אם אתה לוקח 1,080, 540. 540 זה חצי שעה. רבע שעה, חצי של 540, 270. 270 גמטריה רע. עכשיו, 270 חלקים לפני שקיעת החמה, שזה 15 דקות בשעון שלנו, 15 דקות לפני שקיעת החמה, יפסיק האדם מלעשות מלאכה ויעשה קבלת שבת. כמובן שיתפלל מנחה. אם לא יתפלל מנחה, יש לו בעיה. מאיפה מצאו? שנאמר שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע. כך כתב גם מרן בבית יוסף. שהאישה, יש נוהגים שאנשים מקבלות שבת בהדלקת נרות. יש נוהגים שלא. טוב, האיש, לאלה שנוהגים כן אנשים לקבל. האיש, מתי לקבל שבת? אומר מרן שלפחות רבע שעה לפני השקיעה יקבל עליו לעשות מלאכה. זאת אומרת, יעשה את כל העבודות שצריך לעשות בבית, יגמור אותם 15 דקות לפני שבת. למה 15? שוב, זה גימטריה רע. רע חלקים. יגמור נרע רשעים. מי שנזהר בזה, יצר הרע לא יכול לו. זה כתוב כמו בשבת בראשית, שאז התגבר הרע באותה שעה, ואז בא עץ החיים ומנע את הרע מלשלוט בעולם. אדם שאומר קבלת שבת בזמן, יתגבר על הרע. אז לפחות גם אם הוא לא אומר קבלת שבת רבע שעה, לפחות שיזהר לא להדליק אש, לא לעשות מלאכה, רבע שעה לפני השקיעה. זה כל אחד יעשה לו חוק ולא יעבור, יזהר בזה, זה דבר גדול מאוד. עוד אמרנו, יעשה את זה בשמחה גדולה, קבלת שבת אפילו יש לו איזה עצבות או איזה כאב או איזה צער או איזה צרה, יזהר מאוד מאוד, כתוב בספרים מאוד להיזהר, לגרש כל מיני עצבות ודאגה וכל מיני פחד וכל מיני מצוקות, ויכניס לעצמו השמחה גדולה שהוא הולך לקראת הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יוצא לקראתו, ואיזה דבר זה? איפה מי זוכה לדבר כזה? ועשה את זה בשמחה, כי הוא מעורר את הרחמים על ידי השמחה. ומי ששמח בקבלת שבת, כותב בגאון חידה, סגולה שכל השבוע לא ישלוט עליו דין. תראו מה זה. אז אדרבה, אם אדם יש לו באותו שבוע, נגיד, הזמנה לאיזה מקום, או איזה משפט, או איזה בירור, או איזה בעיה מסוימת, או טיפול רפואי, נגיד, הסגולה שהכל יעבור בשלום, דין לא ישלוט, בקבלת שבת יאמר אותה בשמחה עצומה. השתתף שם להגיד מילה מילה, מי מזמור לדוד, הכל בשמחה גדולה. כי הקדוש ברוך הוא מופיע ומוחל לו על כל עוונותיו. איפה יש לנו מבטחה כזאת? רבי שלמה אלקבץ מבטיח לנו. כשאדם אומר קבלת שבת בשמחה, הקדוש ברוך הוא נמצא שם. וכן אנחנו עושים את זה מעומד, ופונים לצד מערב. כל ההנהגות האלה תקנו לנו, בני כבוד השכינה שהיא מופיעה שם, והקדוש ברוך הוא עומד. אז אדם צריך להיות שמח, שמחה גדולה, שזכיתי אני להימנות מבני המלך, שהמלך מתחשב בי ונותן לי מתנה יקרה, שהיא שבת, נותן לי נשמה יתרה. זה דבר גדול. יש נוהגים כדי להכין את עצמו לקבלת שבת, להתחיל מלכון הרננה. ידוע שיש עדות כמו אשכנז, עדות המערב גם כן, חלק מהספרדים גם נוהגים בזה. למה הכניסו לכון הרננה? אז יש, זה הרמק, הוא ייסד את המנהג. זה תלמידו של רבי שלמה אלקבץ. ואחריו הגאון יעבד צמח את ידיו על זה. כתב שיש שם מזמורים כנגד ששת ימי השבוע. מזמור לדוד זה כנגד שבת. ולמה אומרים את הפסוקים האלה דווקא? שזה מצד יהה בתהילים. פרק צד יהה זה לכון הרננה, משכים אותו על הסדר, עד מזמור לתודה. מה העניין שם? הוא אומר, בו ברא השם את עולמו. במזמורים האלה. כי אתה אומר, ויבשת ידיו יצרו. לכו, לכו, נשתחבר נכרע, נברכה לשני השם עושנו, כי הוא אלוהינו ואמר איתו וצון ידו. איזה מילים. אל תקשו לברכם כמריבה, כיום עשה במדבר. איזה דברים נפלאים שם. כל סדר, בריאת העולם, וכל האמונה בקדוש ברוך הוא, שם. ואנחנו כעת, הרי מה עושים שבת? מה זה שבת? מי ששומר שבת מעיד על הקדוש ברוך הוא שהוא ברא שמיים וארץ בשישה ימים ונח ביום השביעי. יש לך אמונה, קבלת אמונה גדולה מזו, אין לך עול מלכות שמיים יותר מזה. אז לכן זה ראוי לומר אותו בקבלת שבת. אז שוב, אדם שיתפלל מוקדם קצת, יתחיל מוקדם, אז הוא יכול להגיד גם את המזמורים האלה, גם אם בית הכנסת שלו לא אומרים. יכול להספיק, יכול להספיק שיר השירים, יכול להספיק זה. ככה יאמר את זה כמו שצריך. ויש אומרים גם ענה בכוח, כמו שאמרנו, בגלל שגם העולמות עולים. כל פעם שהעולמות עולים, או הנשמות שלנו עולות, אנחנו אומרים ענה בכוח. למה? הסוד שלו, שניים, 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 שבכל פסוק יש בו שש תיבות. הולכים זוג, זוג, זוג. ענה בכוח, גדולת יביניך, תתיר צירומה. שתיים יחסה שכנפיים לאחד, בשתיים יחסה פניו. ענה בכוח יחסה פניו. בשתיים יחסה רגליו, גדולת ימיניך יחסה רגליו. תתיר צרורה, בשתיים יעופף, עולה. ואז שום יקטרג לא יכול עליו. לכן אמירת אדם בכוח הוא מאוד חשוב. אדם יזהר בענה בכוח בלילה שהולך לישון, אחרי קריאת שמע שעל המיטה, ובבוקר תפילת שחרית, לא יתחיל תפילת שחרית, בלי שיגיד, יש לנו בסדר שם, שני איזהו מקומן, אנחנו אומרים ענה בכוח. גם אם אדם הגיע מאוחר, לא ידבק גם, זו תפילה מאוד יקרה. היבר אותה רבי נחוניה בן הקנה. אז זה המעלה שלה. אור החיים כותב שהקדוש ברוך הוא, למה אומרים קבלת שבת? אומר ככה, קדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים בלבד, ושבת באה מאליה ונכנסה. אנחנו כעת, עברו עלינו שישה ימים ומגיעים כעת לקראת שבת. אדם לא אומר את המזמורים האלה בכוונה ובהתלהבות וביראת שמיים, תבוא השבת ותקיים אותו בעולם, תקיים את האדם בעולם. שמבלעדי השבת האדם היה חרב והעולם היה שומם. זאת אם לא היה שבת לא היה עולם. הרי מה עשה הקדוש ברוך הוא? ברא את העולם בשישה ימים וחיכה אחרי זה שיבוא ונכנס שבת. שאר הימים הוא ברא אותם. ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. מה זה ויהי? נהיה יום אחד. איך? הקדוש ברוך הוא עשה. אבל בשבת לא כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השבת. אין. לבד נכנסה השבת. ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, מיד אחרי זה כתוב ויחולו השמיים והארץ. אומר רבינו חיים בן עטר, תבין מי זה שבת. שבת זה קודש, היא באה ונכנסה מאליה, כך ציווה הבורא. הוא אמר, אני בראתי שישה ימים, בראתי אותם בשביל השבת, ואז השבת תבוא ותיכנס מאליה. אומר אותו דבר אדם שרוצה שמעשה ידיו יתברכו, יגמור את מעשה ידיו ביום שישי ולא יעבוד אחר הצהריים. אומר זה הרצת היצר, בא היצר אומר לו תעבוד, תעשה עוד, יש לך זמן, יש לך זה, שיכנס לשבת והוא בהול ומבולבל ולא מוכן, ואז חס ושלום מעשה ידיו נחרבים. שבא אדם לשבת מוכן והשבת תבוא ותיכנס, אז תשרה ברכה. כמו אנחנו אומרים לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה, מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה מחשבה תחילה. אז זה המעלה של שבת. הוא מביא את הגמרא מסכת שבת באותו דף שהזכרנו, בדף קוף יוטט. הגמרא שם אומרת, עשירים שבחוץ על הארץ עם המתברכים. בארץ ישראל ידוע, לא ארץ שכל הברכה פה. פה שער השמיים, פה יורד השפע, פה יש ברכה. ידוע, כותב הרמ"ק, טוב לו לאדם להרוויח זוז אחד בארץ ישראל, מאשר להרוויח 100 זוזים בחוץ לארץ. כסף של חוץ לארץ אין בו ברכה. אדם יכול להרוויח שם 100 מיליון, לא, הכל עף ואיננו. בארץ ישראל מרוויח מעט אפילו, הקדוש ברוך הוא שולח לזה ברכה. אז שואלת הגמרא, עשירים שבחוץ על הארץ, במה מתברכים? בזכות שמקיימים את השבת. אם לא היה להם שם שבת, לא היה ברכה. אז מקיימים את השבת ומוציאים הוצאות לכבוד שבת, אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני אשלח ברכה בכסף שלהם. אבל אם לא היה קבלת שבת כמו שצריך, העשירים של חוץ לארץ היו מסכנים גם בכלל, בחול ובזה. אז שבת זה דבר חשוב. היום אמר לי אחד, פעם אמרנו את זה באיזה מקום, אמר לי אחד שהוא בא מאמריקה, ושם לא עלינו, מסכנים, יש הרבה יהודים שלא יודעים מה זה שבת, בעוונותינו הרבים. אבל הם הולכים לבית הכנסת. אז אמר הוא ואשתו, לפני שהתחילו לחזור בתשובה, אז הוא היה לו עסק, והוא היה עובד בעסק, וגם אשתו הייתה עובדת בעסק. אז בליל שבת הוא גם היה עובד כמו חמור. מה יעשה? שולח את אשתו הביתה ביום שישי אחר הצהריים, שהיא תכין את הבישולים, תדליק את הנרות, והיא תלך במקומו לבית הכנסת, היא ממלאת מקום שלו, נציגה שלו. אחר כך ביום שבת בבוקר אי אפשר, הוא צריך להפעיל את העסק. אז הוא היה אומר לאשתו, את אתמול היית בבית הכנסת, עכשיו בשבת בבוקר תקומי את מוקדם, היא הולכת לעסק לעבוד שמצילנו, והוא הולך לבית הכנסת כדי להעלות את התורה, יעשו לו מי שברך, יראו אותו שהוא הגיע. אחר כך, אחרי הצהריים, היו הולכים שניהם לנוח. אומר, אמר את זה לאיזה חכם, אמר לו, עכשיו הבנתי. בליל שבת בערבית אומרים, וינוחו בה כל ישראל מקדשי שמך, לשון נקבה, וינוחו בה כל ישראל מקדשי שמך. בה, זה האישה נחה. בליל שבת היא עושה, מדליקה את הנרות והולכת לבית הכנסת. ביום שבת בבוקר, שחרית ומוסף, וינוחו בו כל ישראל מקדשי שמך. הוא האיש נמצא בבית הכנסת, מתפלל, שחרית ומוסף. אבל בצהריים, אחרי הצהריים, כל השניהם, וינוחו בם, כשבתות קודשך, וינוחו בם כל ישראל מקדשי שמך. יש נתנו סימן, בר בו בם, ככה ביוסף חיים בדרשותיו, בגימטריה 7. בו גימטריה 8. בם 42. סך הכל זה יוצא 57. גימטריה דגים. מכאן ראייה שצריכים לאכול דגים בשבת, שבא, בו, בם, גימטריה דגים. על זה אנחנו מדברים עלי למסכנים שהולכים בחושך. אנחנו עם בני ישראל, עם קדוש. צריך לדעת, שבת היא ניתנה בשביל מנוחה, ניתנה בשביל ברכה. אז אדם בא לבית הכנסת, מתפלל שם. אז כי היא מקור הברכה, זה שאמר היא מקור הברכה. כל הברכה של החול זה שם. כותב האור החיים, דע שהקדוש ברוך הוא כל השבוע מחכה לך, מתי תבוא שבת ואתה תנוח, אם כן עסוק בתורה בשבת. לכן היא מקור הברכה. ועוד אמר, סוף מעשה במחשבה תחילה. מה זה סוף מעשה במחשבה תחילה? הוגשה לו לרבי שלמה אלקבץ, אם כל השבוע מתברך משבת, שבת היה צריך להיות תחילת שבוע. היה צריך להיות תחילת השבוע שבת, ואחרי שבת תספור יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. שישי זה היה נגמר השבוע. ושבת מתחיל שבוע. הרי תמיד ההתחלה היא ברכה, ראש השנה, עושים מתחילת השנה. אומר, אבל תדע, היה ראוי ששבת תהיה תהילה. אבל בגלל שסוף מעשה מחשבה תהילה, זאת אומרת, הסוף מעשה, אז אתה יודע מה הייתה המחשבה. סוף מעשה שהוא שבת, אתה יודע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולמו לא בשביל העולם הזה, הרבה חושבים שברא את העולם שנעבוד, אחד אומר בשביל שאני אוכל, אחד אומר שאני אתייל, אחד אומר שאני אעשה כסף. לא. הוא ברא את העולם שיהיה שבת. כי סוף מעשה, מה הסוף? איפה סוף השבוע? שבת. אז זה העלה במחשבה תחילה לפניו. מראש רצה הקדוש ברוך הוא שיהיה שבת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדים את ששת ימי החול שהם ימי מעשה, שימי עבודה, ששאחריהם יבוא שבת שהוא יום של מנוחה. זה סוף מעשה מחשבה תחילה. עוד אמרו רבותינו, כותב הרב חידה, דם, שאדם שאומר קבלת שבת בהתעוררות ובשמחה, התורה הקדושה תבוא ותתפלל עליו, על האדם. התורה מתעוררת ומתפללת עלינו. ואיפה ראינו? לא אמרנו, חיבר אותו אדם גדול מאוד, רבי שלמה אלקבץ, היה מקובל גדול. הוא כתב שמה, קומי אורי, כבא אורך. אנחנו אומרים, אורי אורי, התנערי מאפר קובי. אורי אורי שידברי, כבוד השם עלייך נגלה. אחרי זה, התעוררי, התעוררי, כי בא אורך קומי אורי. הוא אומר לנשמה, התעוררי, התעוררי. מי אומרים התעוררי? כל אחד אומר לנשמה שלו, התעוררי, התעוררי. כי בא אורך, מי זה אורך? התורה היא מגיעה שמה. שעה שאדם אומר קבלת שבת, יורדת התורה מן השמיים, ועומדת מולו, מתפללת עליו, ובקשת עליו רחמים. אומר, התעוררי, התעוררי, כי בא אורך, קומי אורי. אומר לנשמה שלו, קומי, תקבלי אור. אורי, אורי, שתדברי. כבוד השם עלייך נגלה. הפירוש אומר שהתורה הקדושה עומדת באותה שעה מול כיסא הכבוד, ומתפללת למעננו. ולכן הוא אומר לה, אורי, אורי, שיר דברי. מה זה שיר דברי? תתפללי, היה צריך להגיד. הוא אומר, לא. היא לא צריכה להתפלל לתורה. היא בת מלך. בת מלך, סתם נערה שבאה לבקש מהמלך איזה בקשה, אז היא מתחננת, היא צועקת, יכול להיות שהיא בוכה, עד שהמלך ישמע אותה וייתן לה את מה שהיא רוצה. אבל ביתו של המלך, מספיק שהיא מסתכלת על אבא שלה, אבא, אני עוד לא אמרה, אני רוצה. הוא מיד נותן לה. אומר, התורה הקדושה היא ביתו של הקדוש ברוך הוא, והיא באותה שעה מתפללת עלינו. אז אסור לנו כל השבוע להחזב אותה, צריך ללמוד בתורה, שאז תהיה, יש לה בשביל מה לבקש בשבילנו. אם תבוא התורה ותבקש, תן לראובן, תן לשמעון, איזה פנים היא תגיד תן? אם הוא ראובן ושמעון לא קורא את התורה כל השבוע, משליך אותה אחרי גבור ולא מסתכל עליה. כשאדם לומד תורה בשבוע, משך השבוע, קובע עיתים לתורה, אז בשעת קבלת שבת התורה תבוא ותבקש עליו רחמים. אז יש לה בשביל מה? כי בא אורך קומי אורי. אורי, אורי, הוא אומר, את לא צריכה לבכות, אלא שיר דברי. מספיק שתשירי לפניו, כבוד השם עלייך נגלה. מיד הקדוש ברוך הוא עונה ונותן לאדם מה שהוא צריך. זה המעלה. רואים מעלת קבלת שבת, שלא צריך אפילו תחנונים. שיר קטן, והקדוש ברוך הוא עונה. ויהי רצון שנזכה לעולם שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים.